הם לא נקראים עדות, נראה לפי ההמשך. וזהו שנזכר במשנה תורה כי שלחה ונחם אחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. אז כתוב עדות, חוקים, משפטים. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם וגומר. בערה כתוב כי האלוהות התחילה להתפרסם בין האומות בצאת ישראל ומצרים. ולפי שנתפרסם, ולפי שנתפרסם בשבילנו ושעשה עמנו להפליא, לכך נתחייבנו לקבל מצוותיו אלה שמתחלקות לשלושה חלקים: עדות, חוקים ומשפטים. הזכיר עדות על המצוות המקובלות, והזכיר משפטים על המצוות המושכלות, והזכיר חוקים על המצוות שאין טעמן נגלה בתורה. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום. אז אולי עכשיו אני מבין, אולי הוא מתכוון לומר שהמצוות האלה שלא היינו מקיימים אותם אילולי נצטווינו, הסוג הראשון, הטעם שלהם נגלה בתורה. זאת אומרת, התורה מבארת מדוע היא מצווה. מדוע היא מצווה את מצוות תפילין, ומדוע היא מצווה את מצוות ציצית, ומדוע היא מצווה את מצוות הסוכה ואת השופר. זאת אומרת, נכון שאילולי הציווי לא היינו מקיימים אותם, אבל הטעם שלהם כתוב בתורה. התורה אומרת, למשל בהלכת תפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, או וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. זאת אומרת, בתורה כתוב טעם. למה התורה מצווה אותנו בתפילין? בבסיסית, למען תזכרו. בבסיסית, וזכרתם את מצוות השם אלוקיכם. התורה כותבת מה הטעם של המצווה. אבל במצוות, מהסוג השלישי, התורה לא כותבת, אין טעמה נגלה. אין טעמה נגלה. התורה לא כותבת גם מה הטעם. התורה אוסרת כלאיים, התורה אוסרת בשר וחלב, אבל התורה לא כותבת למה. למה היא אסרה? כן? למה היא אסרה? אז הסוג הראשון זה מצוות שאומנם אילולי קיבלנו אותם לא היינו מקיימים אותם, אבל התורה ציפתה אותנו ואומרת לנו גם מה הטעם של המצווה. כן? בסוג השני זה משפטים, זאת אומרת דברים שאנחנו אפילו אם לא היינו מצווים היינו מקיימים אותם לבדנו מצד ההיגיון הפשוט, האנושי הפשוט. והסוג השלישי זה מצוות כאלה שהתורה אפילו לא כתבה מה הטעם. היא ציפתה אותנו והיא לא גילתה לנו מה הטעם של המצווה. לא גילתה לנו, בתורה לא כתוב למה אסור לבשל בשר בחלב. לא כתוב בתורה. כתוב לא תבשל די מחלב אמו, אבל התורה לא אומרת למה. והתורה אומרת לא תלבש שעטנז, סמר ופשתים יחדיו. כן? לא תחרוש משור וחמור יחדיו. התורה לא אומרת למה. התורה אוסרת, אבל היא לא כותבת, היא לא אומרת לנו מהי סיבת האיסור. זה לא כתוב בתורה. כן? סיבת האיסור לא כתובה בתורה. כן. כן. אז עכשיו הוא חוזר, וכן אמר שלמה המלך עליו השלום, בכאן את הפסוק שהוא הביא התחלה, וכן אמר שלמה המלך עליו השלום בכאן, בני שמור אמרי ומצוותי תצפון איתך. אז הוא מסביר למה זה מתייחס. שלמה המלך אומר שמור אמרי ומצוותי תצפון איתך. אז הוא אומר כך, שמור אמרי על המצוות המקובלות. למצוות המקובלות, הסוג הראשון שהוא דיבר עליו, הוא קורא מצוות מקובלות, והם נקראים בלשון של ספר משלי אמרי. שמור מצוותי וחיה על המצוות המושכלות, כמו שהוא אמר. זאת אומרת, אותן המצוות שהיינו מקיימים אותן גם אם לא היינו מצווים בהן, כן, כמו גזל, גניבה, הונאה, כמו שהוא אמר, שבהם יחיה. הוא מסביר לנו גם מדוע. כתוב ככה, הפסוק אומר, בני שמור אמרי ומצוותי תצפון איתך, שמור מצוותי וחיה. אז אנחנו יכולים לדייק, הוא לא אמר שמור אמרי וחיה, אלא שמור מצוותי וחיה. אמרי הוא קורא למצוות המקובלות, המקובלות, כמו שהסברנו, זה מצוות שאנחנו מעצמנו לא היינו מקיימים אותם אילולי הציווי, אבל התורה מגלה לנו מה הטעם שלהם. אבל רואים בפסוק ששלמה המלך אומר שמור מצוותיי וחיה, לא אומר שמור אמרי וחיה, אלא שמור מצוותיי. מצוותיי זה המצוות שאנחנו מגדירים אותם כמשפטים. זאת אומרת שהשכל ההיגיון האנושי מבין שצריך לקיים אותם גם אילולי היה הציווי של הבורא. זה נקרא מצוותיי, ועל זה כותב שלמה המלך וחיה, תקיים אותם, משום שזה עניין של חיים. זה מה שהוא אומר, הוא מדייק. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום בך, מי שמור אמרי על המצוות המקובלות, שמור מצוותיי וחיה על המצוות המושכלות שבהם יחיה האדם ובהם יישובי המדינות. זאת אומרת, מדינה לא יכולה להתקיים אם אין, יש מצב של גזל, יש מצב של גניבה, יש מציאות של הונאה. אין קיום חברתי, אין קיום לחברה במצב שבו המצוות המושכלות לא מתקיימות. זה הרס החברה. מה?
פה מתפשט גם על הגויים אולי.
אין החינמי, אני אומר, זה מצוות נכון, ההיגיון האנושי מחייב אותם, וזה נכון, בטח. עכשיו, ואמר, מה זהו מצוותיי תצפור? זאת אומרת, יש פה שלושה חלקים, אמרי, צוותיי, ובסוף כתוב ומצוותיי תצפון איתך. מצוותיי תצפון איתך, אז הוא אומר, ואמר תצפון איתך על החוקים שהם צפונים ונעלמים ואין טעמן נגלה בתורה. הם צפונים, מה פירוש צפונים? המצווה כתובה בתורה, הטעם מוסתר, כן? אין טעמן נגלה בתורה, אלא שהם חוקה וגזירת המלך, כמו שהוא נתן דוגמה, כי עניין פרה אדומה הנקראת חוקה, וזהו שכתוב. לכן הפרשה שלנו, פרשת חוקת, מתחילה במילים, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה וגומר. אומר רבינו בחיי, נסמכה פרשה זו לפרשת מתנות כהונה. זאת אומרת, פרשת קורח כידוע מסתיימת בענייני מתנות כהונה, היא מונה את מתנות הכהונה. פרשת חוקת מתחילה בפרה אדומה. נסמכה פרשה זו לפרשת מתנות כהונה, לפי שפרה אדומה היא טהרתם של ישראל. היא מתארת אותנו מטומאת מת. איך אפשר להתאר מטומאת מת? רק על ידי פרה אדומה, נכון? לפי שפרה אדומה היא טהרתם של ישראל, ללמדך שאף טהרתם של ישראל, זאת אומרת, הקשר בין סוף הפרשה הקודמת לפרשה הזאת הוא הכהנים. זאת אומרת, הכהנים הם אלה שמקבלים את מתנות הכהונה. הם מקבלים את מתנות הכהונה כי שכרו לכם חלף עבודתכם, או כמתנת שמיים, בגלל שהם עוסקים במקדש. כן? אז הם מקבלים את מתנות כהונה. ממשיכה הפרשה שלנו ואומרת, הכהן לא רק עובד במקדש, הוא לא רק ממלא תפקיד של עובד במקדש, אלא הוא גם זה שמסוגל לתאר אותנו מטומאת מת. כהן מסוגל לתאר אותנו מטומאת מת. אז זה הקשר, הכהנים שם והכהנים כאן. זה מה שהוא אומר, ללמדך שאף טהרתן של ישראל על ידי הכהן. חוקת התורה, פרשו המפרשים לשון חוק וגזירת מלך כדבר שאין טעמו נודע לבריות והם טמאים עליו. זה לא רק שאין הטעם נודע, אלא שזה החוק הוא גם מעורר תימהון. מה התימה? אתה יכול להיות מצב שאתה לא מבין, אתה לא יודע מה הטעם. אבל זה לא רק שאני לא יודע מה הטעם, יש פה גם סתירה הגיונית שהיא הרבה יותר חמורה. במצווה של פרה אדומה יש משהו בלתי מובן, לא רק בזה שהטעם לא גלוי, אלא ההנהגה שצריך להתנהג עם אפר הפרה או עם שריפת הפרה היא הנהגה שכביכול אילולי התורה הייתה מצווה אותה, לא רק יש בה סתירות מבחינה הגיונית. מה הסתירות מבחינה הגיונית? אז הוא אומר כך,
הוא מונע פה מלפני זה כחוקה, הוא גם אומר כלאיים, כן. בשר וחלב,
כן.
הם לא בקטגוריה הזה, הם לא...
נכון, שם אין את ה...
מה?
בסדר. לא, הוא אומר שיש...
אין את הסתירה הגיונית. זה יכול להיות, יכול להיות.
זה לא חייב להיות בכל...
המכנה המשותף של החוקים זה העובדה, כמו שאומר, אין טעמן נגלה. הטעם לא גלוי בתורה.
בשר וחלב, אין, הוא קצת אומר,
לא, 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 הדין ידוע, אבל הטעם לא נגלה. המכנה המשותף של
החוק... יש קצת טעם שם.
מה?
כמו שזה...
לא, 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 לא.
גם אומר, לא,
בתורה, בתורה עצמה לא כתוב הטעם. בסוג הראשון, בסוג הראשון, המצוות המקובלות, התורה כותבת את הטעם. וזה מצוות כאלה שאנחנו מעצמנו לא היינו עושים אותן. למשל, תפילין.
למה?
מה, תפילין. היינו, אם התורה לא הייתה מצווה לעשות תפילין, לא היינו עושים, לא היינו מגיעים לכך שצריך לקיים מצוות תפילין. מצוות תפילין, מצוות ציצית, להטיל ציצית בבגד של ארבע כנפות. לא היינו אומרים. אבל בתורה כתוב, אחרי שהתורה מצווה, היא כותבת גם את הטעם. למה היא מצווה? כן, זה, אבל יש מצוות כאלה שהתורה מצווה אותנו לעשות בלי לכתוב את הטעם, בלי לכתוב את הטעם. עכשיו הוא אומר, בפרה אדומה יש לא רק שהטעם לא כתוב, כמו בשר בחלב, או כמו סעיר המשתלח, או כמו כליים. לא רק שהטעם לא כתוב, זה עוד יותר מזה. יש פה גם, כמו שאמרתי, יש פה גם סתירה הגיונית בדינים. בדינים יש סתירה הגיונית. אבל אנחנו עושים אותה בגלל שהתורה מצווה עלינו. מה הסתירה הגיונית? הנה, הוא אומר, פרשו המפרשים לשון חוק וגזירת מלך כדבר שאין טעמו נודע לבריות והם טמאים עליו, כי עניין פרה אדומה שהיא מתארת את הטמאים ומתמת את העוסקים בעבודתה. הרי מצד אחד היא מתארת מטומאת מת. טומאת מת זה הטומאה החמורה ביותר, כן? המת, המת נקרא אבי אבות הטומאה. אז פרה אדומה מתארת מטומאת מת, אבל מי שעוסק בכל בפרה, כן, השורף את הפרה, כן, וכן הלאה, עוד יש פירוט בתורה, הוא חייב אחר כך לתאר את עצמו. על מצד אחד הוא עוסק בדבר המתאר, ומצד שני העיסוק שלו בדבר המתאר גורם לו טומאה. אז אתם מבינים, זה מצד אחד הפרה עניינה לתאר, כמו שאמרתי, לתאר מהטומאה החמורה ביותר, אבל כל מי שמתעסק איתה, אפשר להגיד כל, אבל הרבה לא מאלה כל, שעוסקים כן, הרבה
במהלך אותו כהן שמתאר את את התוממת, no. מאיפה פרה אדמה, הוא לא נטמע.
הוא נטמע. לא, לא, אני אומר, לא,
הוא לא נטמע.
לא, 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 יש
הכהן שבמשך כתוב, הזמן
לא, לא, זה כתוב,
משתמש בו.
לא, לא, זה, לא, לא, זה כתוב, זה הפרשה מפרטת, אבל למשל, השורף את הפרה,
כן.
יחבס בגדיו. הוא צריך להתאר, הוא צריך לטבול אחרי שהוא שרף את הפרה, כן? זה הכהן השורף את הפרה, צריך, הבגדים שלו נטמאים והוא טמא והוא צריך להתאר. אז הוא אומר, קניין פרה אדומה שהיא מתארת את הטמאים ומתמאת את העוסקים בעבודתה. והאמת כי פרה אדומה מכלל החוקים, כמו שאמרנו, שאין טעמן נגלה ונודע. אבל הוא מסביר עכשיו מה השימוש הלשון. אנחנו תמיד אומרים חוק זה דבר שהתורה לא כתבה, כמו שהוא אמר, אין הטעם גלוי. אבל מה המשמעות של מילה חוק בהקשר הזה? אז הוא אומר, אבל עיקר לשון חוקה מלשון חקיקה, ירמוז לדבר החקוק ומצויר למעלה והנרמז לישראל בפרה אדומה, ולכך נקרא חלק אחד מן המצוות חוקים. זאת אומרת, ירמוז, זאת אומרת, יש פה רמז לדבר החקוק ומצויר למעלה והנרמז לישראל בפרה, זאת אומרת, המצווה המקוימת כאן, כן, היא למעשה, השורש שלה הוא שורש של יון, כמו שהוא אומר, חקוק למעלה, חקוק ומצויר למעלה, וזה בא לידי רמז אצלנו כאן במצווה הזאת בפועל, הנרמז לישראל בפרה אדומה. ולכך נקרא חלק אחד מן המצוות חוקים. נאמר כאן חוקת התורה, ונאמר בסעיר המשתלח, הוא שם לב, לא סתם הוא הגדיר את המצוות האלה שהוא דיבר עליהם, כן? הוא אמר בשר וחלב, כלאיים, פרה אדומה וזעיר המשתלח, קרא להם חוקים בגלל שאין טעמה נגלה. זאת אומרת, זה לא רק זה, תשים לב שבמצוות האלה התורה משתמשת במינוח מיוחד, חוקים. הנה הוא אומר, נאמר כאן חוקת התורה, ונאמר בזעיר המשתלח, והייתה לכם לחוקת עולם, ובכלאיים כתוב את חוקותיי תשמורו, ועוד, כן, ועוד נקראים חוקים. אז זה סיבה אחת, כמו שאמר. מה המילה חוק מלשון חקיקה? איפה זה חקוק? כמו שהוא אמר, למעלה, למעלה, נרמז למטה בפרה אדומה. עכשיו הוא אומר, ועוד נקראים חוקים מלשון גבול. איפה במקרא אתה משתמש במילה חוק כגבול? אז הוא אומר, כעניין שכתוב, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו. אז הוא מבין שבפסוק הזה שמתי חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו. אז המילה חוק, לפי מה שהוא מסביר עכשיו, משתמשת כאן כמילה נרדפת למילה גבול. כאילו כתוב אשר שמתי חול גבול הים, גבול עולם ולא יעברנו. גבול עולם ולא יעברנו. המילה חוק בפירוש שהוא רוצה לפרש בפסוק הזה היא במילה נרדפת למילה גבול. אחרי זה יש עוד פסוק, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה. מה זה חוקות ירח וכוכבים לאור לילה? כלומר, הוא מסביר, גבולי היום והלילה, וזה לאורות, מעניין מה שהוא אומר, וזה לאורות שנעצור המחשבה מלהרהר בהם, ולא נעבור גבול מפני עומק השגתם. דבר מעניין מה שהוא אומר. המילה חוק לפי דעתו זה גבול. מה עניין הגבול כאן? אומר, גבול, להגיד לך, תדע לך, יש, אתה צריך לדעת שכמו שהוא אומר, שנעצור המחשבה מלהרהר בהם, ולא נעבור גבול מפני עומק השגתם. זאת אומרת, אתה עלול לעבור את הגבול. אדם ינסה לחפש את הטעם. אז הוא אומר, תדע לך שזה מסוכן. מדוע? משום שהיכולת שלך מוגבלת, ואתה עלול לעבור את הגבול. עד כדי כך. וצריך אתה לדעת שיש הפרש בין חוק לחוקה. כי המצווה, עוד הבחנה, וצריך אתה לדעת שיש הפרש בין חוק לחוקה, כי המצווה הנקראת חוק היא הנמשכת ממידת זכור, כעניין שכתוב בפסח מצרים, כתוב שם לחוק לך ולבניך עד עולם, כי חוק הוא מכריע, וכן בספר יצירה ולשון חוק מכריע בינתיים. זה ציטוט. ובברכת מילה אנחנו רואים חוק בשערו שם, ובתפילת יום הזיכרון גם כן כתוב, איך כתוב? תיקו בחודש שופר בכסל יום חגינו, כי חוק לישראל הוא, כן? תיקו בחודש שופר בכסל יום חגינו, כי חוק לישראל הוא. והמצווה נקראת חוק. אז אני אסביר מה שהוא אומר. הוא אומר, המילים חוק וחוקה, הם שימוש לשון דומה, אבל לא מוחלט. זאת אומרת, זה דומה ולא מוחלט. במה זה מחולק? הוא אומר, חוק מתייחס למצוות עשה, וחוקה מתייחסת למצוות לא תעשה. אבל זה לא רק זה, הוא רומז שחוק מתייחס למצוות עשה, משום שאתם זוכרים שדיברנו על זה כבר ברמב"ן, על התורה כתוב שמצוות עשה עניינם ביטוי של אהבת השם, לעומת מצוות לא תעשה שהעניין שלהם הוא ביטוי של יראת השם. אז זה מה שהוא אומר, חוק מתייחס למידת האהבה. יש מצוות עשה שהם להם או בהם התורה השתמשה במינוח הזה, חוק. לעומת זאת, אצל מצוות לא תעשה התורה תשתמש לא במילה חוק אלא במילה חוקה. זה מה שהוא אומר, כן? איפה זה? רגע אחד. והמצווה הנקראת חוקה נמשכת ממידת שמור, וזהו את חוקותיי תשמרו הנאמרת בקלעיים וגם באיסור אשת אח, שזה איסור לאו דאורייתא, והזכיר לשון שמירה, וכן ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, וכן בכאן הזכיר זאת חוקת התורה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. טוב, כתוב זאת חוקת התורה אשר ציווה השם. הרי הקדוש ברוך הוא מדבר, אז מה זה אשר ציווה השם? אז הוא אומר, מצאנו סגנון כזה בתורה, הקדוש ברוך הוא מדבר, והוא מדבר כביכול על עצמו בלשון הסתר. היה לו לומר אשר ציוויתי, אבל הוא כלשון ואל משה אמר עלה אל השם, כן? במקום להגיד עלה אליי ואל משה אמר, מי אמר? הקדוש ברוך הוא אמר, אז היה צריך להגיד ואל משה אמר עלה אליי. כתוב עלה אל השם, כתוב זאת חוקת התורה אשר ציווה השם, דבר אל בני ישראל. כתוב הפרשה פותחת וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, אל משה לאהרון, אבל אז הוא מדבר אל שניהם, גם אל משה וגם אל אהרון, אבל אחרי זה כתוב דבר אל בני ישראל ויקחו אליך ממשה ואהרון, כביכול הוא מדבר אל שניהם, הוא מתחיל לדבר בלשון יחיד, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. אז הוא אומר דבר אל בני ישראל ולא אמר דברו, לפי שמשה הוא העיקר. ויקחו אליך טעם אליך, הכוונה היא שיעשה כן במדבר לשעה. זאת אומרת היה ציווי על משה רבינו לעשות את מעשה הפרה האדומה, באמת לשחוט את הפרה ולשרוף אותה במדבר, באופן זה מצווה זמנית, ולכן כתוב ויקחו אליך, ואחרי כן יצווה שתהיה לבני ישראל ולגר לחוקת עולם שיעשו כן לדורות. זאת אומרת יש פה גם מצווה זמנית, מצווה שמשה רבינו נצטווה כשהם במדבר עדיין, ומצווה לדורות. כתוב כן, כתוב שתהיה לבני ישראל ולגר לחוקת עולם שיעשו כן לדורות, וכן ויקחו אליך. את אותו דבר אנחנו נדרוש גם כן בפרשת תצווה, כתוב ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, וכמו שכתבתי שם. הלאה, פרה אדומה תמימה, פרה אדומה תמימה. אז אומר רבנו בחיי, ולא תמימות קומה, שאם הייתה ננסה, שאם הייתה ננסה כשרה כשאר קודשים. זאת אומרת, השאלה שהוא שואל, מה המובן של תמימה? מה המובן של תמימה? למה הוא מתכוון במילה תמימה? הרי המושג תמים בקודשים בדרך כלל פירושו לא בעל מום. אז מה הכוונה כאן פרה אדומה תמימה? אז הוא אומר, ולא תמימות קומה, שאם הייתה ננסה כשרה, אני לא צריך שתהיה גבוהה, אלא תמימה באדמימות, שאם היו בה שתי שערות שחורות או לבנות, פסולה. וזוהי הסיבה שקנו אותה בדמים יקרים, כי למצוא פרה שהיא תמימה באדמימות, כנראה זה עיקר המציאות, זה לא מצוי לגמרי. וכתב הרמב״ם ז"ל בהלכות פרה, מצוות פרה אדומה שתהיה בת 4 שנים או בת 3, ואם הייתה זקנה כשרה, ואין לוקחים עגלה ומגדלים אותה, ואין לוקחים עגלה ומגדלים אותה, אלא קונים אותה כפרה. זאת אומרת שהיא כבר הגיעה לגיל, שתה 4 או 3. לא מצאו פרה, אלא עגלה. מה הדין? אם לא מצאו פרה, אלא עגלה.
מה? אני חוזר למה שכתוב מקודם, ואין לוקחים עגלה ומגדלים אותה. אסור להם להחזיק ב...
לא אסור. הכוונה היא, המצווה לכתחילה לקנות פרה. אוקיי. כן? זה מה שאומר, לא אסור, זה מצווה לכתחילה. ואיך כתוב? ויקחו אליך פרה אדומה. המילה פרה יש לה משמעות, זה מה שהוא רוצה לומר. הרי יש עגלה ויש פרה. פרה זה, זה מה שהוא אמר. פרה הרמב"ם אומר, מצוות פרה אדומה שתהיה בת 4 שנים או בת 3. זאת אומרת, אתה לא קונה אותה כשהיא בת שנה או בת שנתיים, אלא כשתהיה בת 3 או בת 4. כן? ואין לוקחים עגלה ומגדלים אותה, אומר הרמב"ם, לא לוקחים, לא קונים עגלה ומגדלים אותה, אלא קונים אותה כפרה. נו, אז מה עושים אבל אם לא מצאו פרה? אז הוא אומר, לא מצאו פרה אלא עגלה, פוסקים עליה דמים. זאת אומרת, עדיין לא קונים אותה, אבל מגיעים לעסקה עם הבעלים ואומרים לו, כמה אתה רוצה? הוא אומר את המחיר, מגיעים להסכמה, כן? לא משלמים לו. זה נקרא פוסקים עליה דמים, לא משלמים לו, אבל מבטיחים לו שכשהיא תגיע לגיל שבו היא תהיה פרה, אנחנו ניקח אותה, כן? עבור המחיר הזה והזה, פוסקים עליה דמים, ותהיה אצל בעליה עד שתגדיל ותעשה פרה, שנאמר ויקחו אליך פרה אדומה. אחרי זה הוא אומר, מותר לקח מן העובדי גילולים פרה אדומה, מותר לקנות מגוי פרה אדומה, ואין חוששין שם הרבעה, שאין אדם מפסיד באמתו. הגמרא אומרת, בזמן חז"ל לא היו קונים מגוי פרה, יש חששו שהוא רבע אותה, אז היא פסולה. אם היא פרה שנרבעה על ידי אדם, אז היא פסולה להקרבה. אז לא היו קונים מגוי. אבל בפרה אדומה לא חוששים. למה? משום שהוא הרי יודע שאם הוא רבע אותה הוא מפסיד אותה, אז אנחנו, הוא יודע שישראל צריכים אותה, כן, זה הוא יודע, אז ממילא אנחנו לא חוששים שהוא ירבע אותה, משום שאם הוא ירבע אותה הוא מפסיד, כן, הוא מסתכן. כל המומין הפוסלים בקודשים פוסלים בפרה אדומה, כן? כל מום שפוסל בקורבן פוסל גם בפרה. צריכים לדעת, פרה אדומה היא לא קורבן. מצד אחד התורה אומרת חטאתי, יש לה דינים של קורבן חטאת, אבל באופן מעשי היא לא קורבן. היא לא קורבן משל שלא מקריבים אותה בבית המקדש. הרי איפה שוחטים אותה? שוחטים אותה בהר הזיתים ושורפים אותה בהר הזיתים, כן? היא לא מוקרבת על המזבח, כן? והדם שלה מזרע גם על המזבח. התורה קוראת לה חטאת, לומר, כך אומרת הגמרא, שיש לה דינים כמו של קורבן. אנחנו מתייחסים אליה מבחינה מסוימת כמו אל קורבן, אבל היא לא קורבן. היא לא קורבן, היא נשחטת בחוץ. איפה?
התוצאה הסופית זה משהו נוזלי.
מה?
התוצאה הסופית זה
משהו נוזלי. לא, היו שורפים את הפרה, היו שורפים את הפרה, ואת האפר שלה היו מערבבים עם מים, מים חיים, כן? ואת מהמים האלה שירבבו אותם עם האפר של הפרה, היו מזים על, 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 על אדם שהוא תמי מת, כן? ועל ידי זה הוא היה ניתר. יש דרך ש...
זה להטיז.
מה? כן, מזים עליו.
אז התוצאה הסופית זה נוזלי, משהו.
כן.
אבל הם היו מאחסנים את זה?
בטח. את האפר הזה, אחרי שהיו שורפים אותה, היו אוספים את האפר. היה אפר. אתה שרף את הפרה, כן? אז יש אפר. את האפר הזה היו מאחסנים בצנצנות. ואחרי זה היו לוקחים מהאפר ומערבבים אותו עם מים
כל פעם עבור את אבל לא היו מאחסנים את זה בתוך מים עם האפר.
לא, היו שומרים על האפר בנפרד.
אז אם ככה כן היה אפשר לעשות זה מחסן,
נכון?
זה סליחה, שטוק של
נכון, בטח.
אז כל פעם שמופיע איזה פרה אדומה לוקחים.
כן, באופן עקרוני כן, ההפך יותר מזה, כתוב במשנה
במסכת. שזה כשאומר שעשו לגדל, אז אולי בגלל הסטוק גם, מה הרלוונס?
לא, אסור לגדל, הפירוש הוא... לא, אני אסור. אסור לגדל, שהתורה אומרת, ויקחו אליך פרה. יש מצוות עשה לקחת שהיא פרה. המילה פרה היא לא שהיא עגלה.
אבל מה רב המין? אם אתה, בוא נגיד, אז כנראה כן מותר לעשות סטוק, כן?
כן, זה המצווה, זה לא רק שמותר, זה המצווה. אתה אחרי שאתה שורף אותה, אתה מקבל אפר. את האפר הזה אתה מאחסן בצנצנות, אתה שומר עליו.
והשריפה הייתה מחוץ ל...
בהר הזיתים, היה מקום בהר הזיתים ששם היו שורפים, היו שוחטים את הפרה והיו שורפים אותה, ואחרי כן את האפר היו מאחסנים, בטח, היו שומרים עליו.
והעניין של להטיז מים אפר, איפה מטהרים את האנשים?
שם.
גם בהר הזיתים?
כן. אני לא זוכר שיש ציבורי, אבל באופן בסיסי לא היו מטהרים.
אין מקום מיוחד לטהר.
יכול להיות שיש, זה לא משנה, אבל לא במקדש. היו עושים זה מחוץ למקדש, לא במקדש. כן? אז
יש קוד של מים?
מה? כן, כתוב כמה
לעשות את זה במקדש.
אני אומר, לא במקדש, נכון, נכון, התמה לא יכול להיכנס. יש מקום שהוא כן יכול, להר הבית הוא יכול, אבל לא עשו במקדש, היו מתארים בחוץ.
כמה צריך כדי כל אחד יקבל?
אז כתוב, כתוב במשנה כמה אפר צריך להכניס, כמה מים צריך להכניס בתוך הכלי, ומהמים האלה מזים.
רק להטיז על הבן אדם?
כן, כן, להטיז, להטיז
כמה טיפות,
כמה טיפות, זה
הכל. איפה זה היה נשמע הרבה זמן?
כן, כן,
לא היה נגמר כל כך.
לא, 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 לא כתוב שמהפרה,
כמה היו, בכל ההיסטוריה כמה היו?
היו, לא, פרה אחת שעשה משה, ועוד פעמים, מימי בית שני כתוב שהיו שבע פרות, אני חושב, אבל בסך הכל היו מעט מאוד פרות שנשחטו. גם לא היה צריך הרבה, זאת אומרת, היו הרבה תמאים מתים, אבל לא צריך הרבה אפר, מספיק קצת אפר בשביל לתאר. כן, אז רגע, איפה אנחנו אוחזים? יתרה, אז מה אמרנו? כל המומין הפוסלים בקודשים פוסלים בפרה אדומה, שנאמר אשר אין בה מום, בא ללמד שהמום פוסל בה כקודשים, אף על פי שאינה קריבה לגבי המזבח, כמו שאמרתי, הועיל והכתוב קראה חטאת. יתרה פרה על הקודשים שהעבודה פוסלת בה, את פרה שעבדו איתה נפסלה. בפור שעבדו איתה בזמנם היו חורשים עם פרות, אז פרה שעבדו איתה נפסלה. כתוב אשר לא עלה עליה עול, ובעגלה העופה הוא אומר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. מה עול האמור בעגלה העופה עשה בשאר עבודות כעול, אף עול האמור בפרה פוסל בשאר עבודות כמו עול, אלא שהעול פוסל בה, זאת אומרת אם העלו עליה עול גם אם לא עבדו איתה, עצם העלאת העול על הפרה, מה זה עול? עול זה מה שהיו מניחים על הצוואר של השברים שהיו חורשים, כן? אז הוא אומר אלא שהעול פוסל בה בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה, ושאר עבודות אינן פוסלות אלא בשעת עבודה. כיצד? קשר עליה עול אף על פי שלא חרשה בו, פסולה. הכניסה לדוש, היו דשים עם פרות, את התבועה הכניסה לדוש, אינה נפסלת עד שידוש בה, וכן כל כך יוצא בזה. רחב עליה, כן? רחב עליה, נשען עליה, נקלה בזנבה, עבר בה את הנהר, כפל עליה את המוסרה, כן, הניח את המושכות על הגוף שלה, נתן עליה תלית, הכוונה נתן עליה בגד, אפילו כסות של סדין פסולה. כל שימוש שהוא היה בפרה כבר פוסל אותה. כן?
איך אפשר לבדוק את זה? זה
מה?
איך אפשר לבדוק את זה?
לא, הבן אדם אומר לך שהוא עשה,
הוא גוי, הוא רוצה את הכסף.
אתה שואל איך אתה תראה, אם אתה הכלל אצלנו אומר שכל איך דלא חזינן לא מחזקינן ראותה, בפירוש מה שאתה לא רואה אתה לא חושש, מה שאתה לא רואה אתה לא חושש, כן? אם אתה רואה אתה צריך לחשוש, אם אתה לא רואה אתה לא, אז אתה לא חושש. אבל קשרה במוסרה, אם הייתה מורדת מתקשר אותה במושכות בגלל שהיא הייתה מרדנית וצריכה שמירה כשרה, כי כאן כבר לא עשית,
כי זה לא שימוש.
ודאי, לא שימוש. אם לא הייתה צריכה שמירה זה מיותר, אז זה הופך להיות, זה הופך להיות מסע פסולה, שכל שאינה צריכה שמירה מסוי. עשה לה סנדל, הכוונה הרכיב לה איזה סנדל על הרגל שלא תחליק, פרס עליה תליתו מפני הזבובים. אמרנו, אם הניח עליה בגד הוא עשה בשימוש, אז היא נפסלה. אבל אם הוא עשה את זה כדי שהזבובים לא יציקו לה, כשרה. זה הכלל, כלשהו לצורכה כשרה, לצורך אחר פסולה. נעשה בה מלאכה מעיליה, הוא לא עשה אבל באופן, בלי שהוא עשה, מעיליה, או שעלה עליה עול מעיליו, אם זה היה מרצונו פסולה, שנאמר אשר לא עובד בה, אפילו לא כתוב אשר לא עבד בה, אשר לא עובד בה, ולרצונו הרי זה כמי שעבד בה. לפיכך, דוגמה, מה זה נקרא שלא לרצונו? עלה עליה עוף, נח עליה איזה עוף, כן, עשה שם מנוחה. מה, אני, אז אומר, אם שכן עליה עוף כשרה, אבל אומרת הגמרא עלה עליה זכר, זכר הכוונה פר, עלה על הפרה ורבה אותה, פסולה. כן? ואין צריך לומר שהמעוברת פסולה. זה סימן שעלה עליה זכר. כן, היום זה כבר לא סימן, נכון?
נכון.
שאפשר, היום אפשר להרביע אותה בלי, בלי, היום מרביעים בלי, נכון, על ידי זריקה עושים היום, נכון? הכניסה לפתמה בתבועה ודשה מאליה, הוא לא הכניס אותה לדוש, הוא הכניס אותה כדי שהיא תאכל את הגרעינים של התבועה, והיא התחילה לדוש לבד, אז היא עשתה מלאכה, אבל הוא לא רצה, הוא לא עשה את זה בשביל זה. אז הוא אומר, כשרה. אבל אם הוא הכניס אותה כדי שתינק ותדוש, פסולה, שרי עשתה לרצונו, וכן כל כיוצא בזה. פרה שנולד בפסול תיפדה. זאת אומרת, הרי קנו אותה בכסף של הקדש, קנו את הפרה בכסף של בית המקדש, אז, אז, אז אם היא נפסלה, כבר אי אפשר לשחוט אותה כפרה אדומה, היא פסולה, אבל היא רכוש של ההקדש. אז מה עושים? פודים אותה בכסף, צריכים לפדות אותה. וכן היא מתה תיפדה, מבוש פודים אותה, אם אדם רוצה לקנות אותה הוא ישלם כסף להקדש ויקנה אותה. וכן היא מתה תיפדה מפני אורה, אבל אסור להכיל את הבשר שלה לכלבים, כמו בהמות קודשים שמתו. נשחטה לשם חולין, בקודשים אתה צריך לשחוט את הבהמה, בהמת קודשים שוחטים אותה לשם הקורבן שבשבילו הקדישו אותה. אדם הקדיש הקדיש כבש לעולה, אז כששוחטים את הכבש צריך לשחוט אותו לשם עולה, כי בשביל, היהודי הקדיש אותו בשביל להקריב קורבן עולה. אז אותו, אותו דבר, אבל אם אתה, אדם מסר לכהן קורבן בבית המקדש, הוא אומר לו זה קורבן עולה, והכהן שוחט אותו בשביל שיוכלו את הבשר, בכלל לא כבהמת קודשי, לשם חולין הוא שוחט אותו, בשביל לאכול אותו לא כקורבן. אז, 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 אז יש צד לומר שבזה הוא פוסל. אז אותו דבר גם כאן, אם הוא שוחט את הפרה לא לשם שחיטת פרה אדומה אלא לשם חולין, כן? נשחטה לשם חולין אינה מחפרת, הכוונה היא לא מתארת. לקחו פרה מצא אחרת נאה ממנה, מה הדין? לקחו פרה אדומה, קנו פרה, אחרי זה מצאו פרה יותר טובה, נראית יותר יפה, הרי זאת תיפדה, אף על פי שאין במום. אף כהן אדיוט כשר, הכוונה אף גם כהן אדיוט כשר, לא צריך דווקא כהן גדול או סגן, כשר לפרה בשריפתה, שנאמר ונתתם אותה אל אלעזר הכהן. קבלת חכמים בפסוק, קבלת חכמים היא שמצוות, שזו הייתה מצוותה בסגן, וזו הפרה שנלקחה בימי משה, בימי משה רבנו במדבר, הייתה מצוותה בסגן. מה פרוש סגן? יש לכהן הגדול סגן, אהרון הכהן היה אהרון הכהן הגדול, הסגן שלו היה הבן שלו אלעזר. מה הכוונה סגן? ממלא מקום, שאם ברגע שאהרון מת אז נכנס אלעזר בנו תחתיו, נכון? אז זו הייתה מצוותה בסגן, אף על פי שעדיין אהרון קיים. ושאר הפרות בין בכהן גדול בין בכהן אדיוט נשרפות בארבעה בגדי כהן אדיוט. זאת אומרת, הכהן ששורף את הפרה צריך להיות לבוש בגדים שבהם הוא משתמש כשהוא נמצא בבית המקדש. אין שורפים את הפרה אלא חוץ להר הבית, שנאמר והוציא אותה אל מחוץ למחנה, חוץ להר הבית לשלוש מחנות, ובהר המשחה היו שורפים אותה. הר המשחה זה הר הזיתים. ושחט אותה לפניו, מה הכוונה? ושחט אותה לפניו, לפני מי? זר שוחט, זאת אומרת לא צריך כהן לשחוט, אפילו יהודי רגיל יכול לשחוט, זר שוחט ואלעזר רואה. הכהן צריך לראות את זה ששוחט, זר שוחט, לכן כתוב ושחט אותה לפניו, זר שוחט ואלעזר רואה. כתוב ושחט אותה, חזל עומדים, מה זה אותה? אותה זה דווקא שלא ישחט דבר אחר עמה ולא יתעסק במלאכה אחרת, שנאמר ושרף את הפרה לעיניו שיהיו עיניו בה עד שתעשה אפר, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו. כתוב ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, מה החידוש? שלא יקבל דמה בכלי, שלא יקבל דמה בכלי. בדרך כלל דם של קורבן כדי לזרוק אותו על המזבח היה מתקבל בכלי, אבל כאן כתוב ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו שלא יקבל דמה בכלי, אלא שוחט בימין ומקבל הדם בשמאלו ומזה באצבעו הימנית מן הדם שבכפו השמאלית שבע פעמים. לאן הוא מזה? על מי הוא מזה? הרי אמרנו שהזעה היא הזעה של מים ואפר. מה כאן הזעה? יש הזעה אל מול המקדש. הוא עמד, הכהן השחיטה של הפרה והשריפה שלה הייתה במקום שהיה בדיוק מול קודש הקודשים. הקביעה של מקום המקדש, בגמרא כתוב שהמקום של שחיטת הפרה צריך להיות מכוון בדיוק אל מול קודש הקודשים. זאת אומרת, הר הבית הרי הוא הר. ומה פירוש הר? אתה עולה. כן? הרי הר הזיתים זה הר, יש ואדי בין הר הזיתים לבין הר הבית, נכון? יש עמק, והמקום שבו שוחטים את הפרה זה מקום שממנו אפשר לראות דרך השערים. יש שער, מה שקוראים היום שער הרחמים, שער הרחמים, והשערים של העזרת נשים ושל העזרה ושל האולם, הכל היה מכוון, כן? הכל היה מכוון שדרכו השוחט את הפרה היה שוחט אותה אל מול קודש הקודשים. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, הוא מכוון בעזעותיו ממקומו הים הזה כנגד קודש הקודשים, כנגד פתח אוהל מועד, וצריך שיהיה רואה הוא משם. כתוב בפסוק שנאמר ויזה אל נוכח פני אוהל מועד. גמר מילה הזאת, אחרי שהוא גמר להזות שבע פעמים, מקנח יד, היה לו דם על היד, מקנח ידיו בגופה של פרה ויורד מן המערכה ומצית את האש. המערכה הייתה, מה הכוונה מערכה? מערכה של עיצים, סידר עיצים כדי שאפשר יהיה לשרוף, כן? ומצית את האש, והכהן עומד מרחוק ומשמר לה, זאת אומרת שומר אותה עד שיצית האור ברובה ותיבקע בתנאי. היו לוקחים אותה אחרי ששחטו אותה כמות שהיא, שמים אותה על ה... היא נמצאת על העצים, והכהן עומד מרחוק משמר אותה עד שיצית האור ברובה ותיבקע בתנא. אחר כך נוטל עץ ארז, כמו שכתוב בפסוק, ואזוב, כן? ושני תולעת, כתוב. נוטל עץ ארז ואזוב שהם לא פחותים מאורך של טפח, וצמר צבוע בתולעת, הכוונה בצבע אדום, משקל חמש סלעים, ואומר לעומדים שם, עץ ארז, זה, רוצים, פשוט מעתיק את המשניות. עץ ארז זה, עץ ארז זה, זאת אומרת, הוא שואל, זה עץ ארז? שלוש פעמים. שני תולעת. כן, זה שני תולעת, שלוש פעמים, על כל דבר ודבר. והם אומרים לו, הן, 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 כן, שלוש פעמים על כל אחד ואחד, וכל כך למה? לפי שמיני הגמרא אומרת שיש שבעה, עץ הארז, יש לו שלושה, שבעה סוגים של ארז, ומיני אזוב יש ארבעה סוגים, וצבע אדום יש צובעים אותו בפועה, זה סוג של צבע, ויש צובעים אותו בתולעת, והתולעת היא הגרגרים האדומים ביותר, דומים לגרעיני החרובים, והתולעת כמו יתוש יש בכל גרגיר מהם. לפיכך מודיע לכל ומגלה להם שאלו הם המינים האמורים בתורה, והאזוב האמור בתורה הוא האזוב שאוכלים בעלי בתים ומטבלים בו הגדרות. וקורך האזוב עם הארז בלשון של שני, מתקורך, קושר את כולם, משליך לתוך ביטנה שנאמר אל תוך שריפת הפרה, אבל כל זה רק אחרי שיצית ברובה של פרה ולא אחר שנעשה תפר. עמדה שריפתה, חובטים אותה במקלות, היא לכל עצי המחה שנשרפה בהם, כן? זאת אומרת, הכוונה היא מפרקים אותה לגמרי כדי ש... וקוברין, הכוונה מנפים, וחוברים הכל, כן, כברה, וחוברים הכל בכברות בחף, וכל שחור, כוונה כל פיח שאפשר שיחטט ויהיה אפר בין מבשרה בין מן העצים, קודשין אותו עד שיעשה אפר.
אז גם העצים בעצם הם חלק מהאפר.
הם חלק מהאפר, בדיוק. כן, כן, כן. המים שנותנים בהם אפר הפרה, אין ממלאים אותם אלא בכלי מן מן המעיינות הנובעים, צריך להיות מעיין נובע, ומן הנערות המושכים, נער זורם, שנאמר ונתן עליו מים חיים אל כלי, ונתינת אפר פרה על המים שנתמלו, אחרי שמילאת את המים מהנהר או מהמעיין, לזה קוראים קידוש המים. והמים הללו, מי שנתן בהם האפר נקראים מי חטאת, והם הם שקראנה כתוב מי נידה. מעלות יתרות עשו בטהרת חטאת זו, שהאדם הטהור אפילו טבל לקדש ועמד ומשמש על גבי המזבח. אדם טהור שטבל ועמד ומשמש על גבי המזבח הוא עדיין לא טהור לחטאת, כוונה לפרת חטאת, לא לשריפתה ולא למילוי המים ולא לקדש את המים באפר ולא לעזות. אדם שמשמש בכל העבודות של הפרה, הוא לא מספיק, אפילו אם הוא עבד בבית המקדש, הוא נטהר כדי לעבוד בבית המקדש, הוא חייב לעשות טהרה מיוחדת כדי לבצע את הפעולות האלה שכתובות בפרשה, עד שיתבוא לשם חטאת. אחר כך יהיה טהור לחטאת, וכן הכלי, אפילו מזרק שבעזרה אינו טהור לחטאת עד שידבילהו לשם חטאת. הגמרא אומרת, רבי יוחנן מגודגדה היה אוכל בטהרת הקודש כל ימיו, ואתה היה מקפיד לאכול בטהרת קודשים. זאת אומרת, טהרת קודשים זה הטהרה החמורה ביותר, אבל הגמרא אומרת שהבגד שלו היה טמא לחטא, מטמא לפרה אדומה. מדוע? משום שזאת זה דרגת הטהרה הנדרשת בפרה אדומה, היא הטהרה הגבוהה ביותר, יותר מקודשים.
אז מה נדרש?
מה?
שהטבילה שלו
שיעשה טבילה מיוחדת הכהן, לא, בשם העיסוק בפרה האדומה חייב להיות טהרה מיוחדת. טוב, נעצור כאן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.